יד ושמי פרשת אמור, יום 14 יום לעומר, שהם שני שבועות, מצאי יום השואה, נדחה השנה, שיעור יהיה לרפואת כל חולי וחולות עמו ישראל ובכללה, מאיר בן נונה, ברוך אלתר בן שרה, שושנה רות בת רבקה קפי, הילד דניאל בן? בן אילנה. ואורלי בת שושנה, ואברהם בן צילה, ויעקב בן מרגלית, ומרגלית בת סלימה. יש ברוך הוא שלח רפואה שלמה, יחזיר אותם לאיתנם הראשון, במהרה, בימינו. הפרשה פותחת בפסוקים מאוד מוכרים, פרשת אמור. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. וגם הראשון וגם השני של הפרשה עוסק בקדושת הכהנים. קדושת הכהנים. ומתעוררת שאלה, משום שבסוף הפרשה הקודמת, פרשת קדושים, אנחנו מסיימים בפסוק שהוא לכאורה, כן, אנחנו עוד מעט נהיה פרשת בהר, אז נשאל מה העניין שקטה את הר סיני. פה אנחנו שואלים, כתוב ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או עידונים, מות יומתו באבן ירגמו אותם דמיהם בם, פסוק שמסיים את פרשת קדושים, ומיד אחרי זה מתחיל פסוק ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון. מה קשור הפסוק הזה להתחלת הפרשה שלנו, פרשת קדושים? אם הייתי רוצה באמת אולי בהיגיון של אנושי, כן פשוט, לחבר בין שתי הפרשיות, אז אולי הייתי מחבר בין הפסוק הלפני האחרון של פרשת קדושים, ויתם לי קדושים כי קדוש אני, כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אז הייתי אומר אמור אל הכהנים בני אהרון, קדושים תהיו, או משהו כזה, כן? מבחינת ההיגיון, גם הרעיוני וגם התחביר זה נשמע יותר טוב. פתאום יש איזה פסוק, ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או עידוני, מות יומתו, באבן ירגמו אותם דמיהם בם. מה הקשר? זה שאלה, השאלה שנדרשים אליה במקורות קדומים, כבר במדרש רבה, שאלה זו נשאלת. בתוך סוגריים, הפסוק ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, זה פסוק שמאוד מאוד מתאים לשבוע שחל בו יום השואה, משום שרשי הקדוש אומר על המקום ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אומר רשי הקדוש ככה, אם אתם מובדלים הם, הרי אתם שלי להיות לי, אם אתם מובדלים והבדלתי ואבדיל אתכם מן העמים, כן? אז ואבדיל, אם אתם בדלים, נעשים נבדלים ברצונכם, אז אתם שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. מי יכול לגעת בכם? ואם לאו, אם אתם לא נבדלים, אם אתם מחפשים להיות ככל העמים בית ישראל חס ושלום, אז הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. זה הממשיך של נבוכדנצר, והיטלר ימח שמו וזכרו, אני רוצה. הוא ועוזריו, אתם אולי בהמשך נדבר כמה מילים. זה רק סגור סוגריים ככה באנקדוטה קצרה. רק לשים את הדגש על העניין הזה. מימרה חסידית ידועה שכאשר יהודים לא עושים הבדלה, כאשר יהודים לא עושים קידוש, הגויים עושים הבדלה. ודי לעכשיו אנחנו יושבים ככה מהאירועים, אבל מי שמעיין בדברי הימים של העת החדשה, בכל מה שקשור לעליית הרייך השלישי מה שקרוי ולשיטות שננקטו שם, לאמרות, לאיזה מרחק הם הגיעו כדי לבחון מי הוא יהודי, עד איזה מרחק אחורה בזמן, ארבע דורות, זה אנשים ששכחו שהם שכחו שהם יהודים, הבנים שלהם שכחו שהם יהודים, הנכדים שלהם שכחו שהם יהודים, הנינים שלהם שכחו שהם יהודים, בא הגרמני ואמר להם אתה יהודי, לך למחנות. הוא כבר היה נשוי 3 דורות עם גויות. הפרידו אותו מאשתו, הגויה. אמרו לו, אתה יהודי לך. אתה יש מגורל אחר. כשיהודים לא עושים קידוש, הקדוש ברוך הוא עושה הבדלה. כשיהודים עושים קידוש, אז והם מרצונם, ועבדיל אתכם. אנחנו בדלים, אנחנו אחרים, אנחנו שונים. אנחנו מקבלים על עצמנו להיות שונים, ועבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אומר הקדוש ברוך הוא. מה רע להיות שייכים לקדוש ברוך הוא, למלך מלכי המלכים? אחד שיכול לדאוג לך, לכל מחסורך, אחד שיכול, כמו שעכשיו אומרים, לפנק. לפנק. בוא, אתה בן שלי, שיכול לגעת בבן של מלך מלכי המלכים, בבת של מלך מלכי המלכים, שיכול לעשות, לראות את הסרטונים האלה, יש איזה סרטון שצילם אחד בשם סטנלי סטיינברג, אני לא יודע אם ראיתם אותו, אנגלי. אנגלי, שליח של הממשלה הבריטית. שהוא הגיע למחנות, זה סרט שנחשף, נדמה לי שנחשף השנה, לראשונה אחרי ש-40 שנה, סליחה, הוא נחשף לאחרונה, אבל 40 שנה הוא היה מצונזר באנגליה. לא נתנו באנגליה לשדר אותו. הוא סרט שהופרט על מנת לשדר אותו לעולם, כדי למנוע הכחשת שואה. בסרט רואים, זה סרט מאוד מאוד אותנטי, הוא הגיע עם ראשוני המשחררים לחלק מן המחנות, נדמה לי זה המחנה ששם הם הגיעו אליו, זה ברגן בלזן, והם מצלמים בתיעוד דוקומנטרי תמונות שזה לא נתפס. הם מביאים את המכובדים הגרמנים לראות את התמונות האלה, הם מכריחים את הגרמנים לכתוב את השמות, הם מכריחים את הגרמנים לפנות הגופות, זה מדובר בהרים של גופות, הרים. והכל מצולם ומתועד, זה דברים זעזעים. אבל הסרט הזה וסרטים אחרים, אתה רואה איזה, איך לקחו את עם ישראל, השפילו אותו, אנסו אותו, עיקרו אותו, סקלו אותו, שרפו אותו, תלו אותו, חנקו אותו. אין מיטה משונה, אין מיטה משונה שיכול לעלות מוח של מפלצת שהם לא נפלו לך. זה לא נתפס, כאילו שאנחנו... לא כאילו, שרי אני אומר אותם כאילו, אבל זה לא כאילו, היינו הפקר לחלוטין, הפקר לחלוטין, החיים של יהודי לא היו שווים את קליפת השום, הם היו שווים הרבה פחות מחיים של כלב, הרבה פחות. היינריך הימלר, עם שמו וזכרו, הולך באחד המסדרים, הוא מגיע לדקאו, מגיע לדקאו, והוא הולך מצד אחד יש ערימות של גופות, מצד שני מוזלמנים. מוזלמנים זה מושג שטבעו הנאצים עם מחשמה וזכרם. זה מושג, הם הגיעו למיצוי, הם זיהו שאדם יכול להמשיך להחזיק חיים במינון הכי נמוך שאפשר ב-184 קלוריות ליום. אז הם סיפקו מנת מזון לישבי המחנות ב-184 קלוריות ליום. תבינו, 184 קלוריות זה 4 בוטנים. זה כלום, זה כלום מכלום. אז הם הגיעו לתוצאה שישבי המחנות קיבלו כולם מראה מאוד דומה. גוף מאוד מאוד רזה, כל עצמות כולן בולטות, ובטן נפוחה, עיניים בולטות, והטיפוס הזה של בן אדם נקרא על ידם מוזלמן. מוזלמן. אז הוא הולך בין הרמה של גופות לבין המוזלמנים, והצחנה שם היא איומה, כי זה מדובר באלפים של גופות, באלפים. זה הולך עם איזה מטפחת ככה סחורה, הוא שם ככה זה תמונות אותנטיות. הוא שם על האף כדי לא להריח, והוא בסוף הסיור הזה נושא נאום, שאני כתבתי בשביל להביא לכם, שכחתי להביא את זה. רק כמה שורות מהם. שבנאום הזה הוא אומר, כאילו הוא פונה לעולם ואומר, במקרה זה הוא פנה אל הגרמנים שישמעו אותו, אבל מתוך כוונה שזה יגיע גם הלאה. אנחנו עם הגרמני, אנחנו עם נאור, עם חכם, ועם הכי רחמן, הוא אומר. אנחנו לא אכזריים, לא יודעים מה זה אכזריות, הוא אומר. אנחנו אצלנו יש צער בעלי חיים. כך הוא אומר, במילים האלה. הוא אומר, אצלנו דואגים גם לבעלי חיים. ואנחנו נדאג, הוא אומר, גם לחיות האלה, לא בעלי חיים, לחיות. אין לי מה זה. ואנחנו נדאג גם לחיות אדם האלה. הוא מתכוון ליהודים. זה מה שהיינו שם. דברים מזעזעים, מזעזעים. דברים מזעזעים, לא ניתנים להסבר באנושים. לא ניתנים להסבר. שום פנים באופן לא ניתנים להסבר. יש לך יכול לעזור פה להגיד. ודאי לא ניתנים להסבר אנושים, מבחוץ אולי אפשר גם את זה לקחת. ו... פשוט מזעזע. ו... והמציאות החיים הזו שבה בצורה מודעת ניסו לשלול מהעם היהודי, זה בעיקר כוון כנגד יהודים, בעיקר, נכון שהיו שם גם לותרנים וגם סונים וגם קריפלים וגם נכים וגם, והיו עוד אוכלוסיות שהושמדו, אבל זה בעיקר כוון נגד יהודים. כל המהלך של ה... של צריך להבין את זה, זה לא נושא שיעור, אני מאוד מכיר, כבר יודע שאני קשור לנושא הזה שקרוי שואה, ואני מאוד לא יכול לעבור על הסדר, אף אחד לא יכול לעבור על הסדר, אבל לפי זה פשוט לא נתפס. אז כל המהלך של העלייה של היטלר לשלטון, אני מציע לכל אחד לנסות לראות כמה שיותר בהקשר הזה, ואז תגיעו למסקנה חד-חד ערכית שאין הסבר. איך הוא עלה? אדם שהוא נראה אנטיתזה לתזה שלו. הוא אנטיתזה, הוא אומר, הגזע הארי זה בלונדינים גבוהים, עיניים כחולות וחזקים, והוא קטן, שחור, מכוער וחלש. וחולני. חלש, היה חלש. הוא אנטיתזה לתזה. והוא עולה. הוא עומד מול המון עם, ואומר, האומה שתשלוט בעולם זה האומה שתצליח לשמור על תואר הגזע שלה, והסבתא שלו כנראה לפחות חלק ממנה יהודי. והוא מצליח, הוא מצליח לומר את הדברים ולשכנע. אין לזה הסבר. והוא לא מקבל רוב. הוא לא מקבל רוב בבחירות, רק הרוב היו מפלגות מפולגות שלא השכילו להתאחד, אז הוא הצליח לעלות. לשלטון. לא, קוראים שם דברים שהם פלאי פלאות על פלאי פלאות. יד השם בכל רגע ורגע, בכל מהלך שם. במקרה, לצערנו, זה יד השם כמו שהיא באה לידי ביטוי בהסתר פנים נורא והיום. נורא והיום. בלתי ניתן להסבר בכלל. או לתיאור. אבל זה יד השם, זה הכל מכוון. אתה רואה שזה לא הגיוני. אז הוא מייסד את הרייך... הוא קורא לו הרייך לאלף השנים, או בין אלף השנים. הוא לוקח את ה... הוא בכלל חושב שהוא איזה רומאי שנלחם בפגנים, ככה הוא תופס את עצמו. מה שקורא את המיין קאמפ, זה ספר, סליחה, לא סליחה, זה ספר לילדים מפגרים. זה פשוט ספר דל, טיפשי, אין בו שום דבר חכם, אפילו לא דמגוגיה, אפילו לא דמגוגיה ברמה, זה כלום, פשוט ספר כלום. והוא היה ספר כישלוני שהופץ. שעוד אולי היטלר זה היה... לא, אגב, הוא לא נולד בשם אדולף היטלר, זה גם זה סיפור. אבל זה היה ספר כישלוני, הוא לא צריך למכור 20,000 עותקים. 20,000 עותקים, בכל ההפצה שלו, הוא לא צריך למכור 20,000 עותקים. זה לא הוציא את האוצרות של הדפוס. רק אחרי כן זה פתאום הופך להיות איזה בית סלר כזה, לא כי אנשים וזה, זה כי זה היה אופנתי. מי שלא היה לו מיין קאמפ לא נחשב בטרנד, כי הוא כבר עלה לשלטון. וכן על זו הדרך, אין סוף דברים. עכשיו אחד שמקים את הרייך בעל אלף השנים, מה אתה ממהר להרוג את היהודים? יש לך זמן, קח את הזמן. מה בוא לך? אתה הולך לאימפריה של אלף שנה, אז מה אכפת לך עכשיו לתת להם לעשות זה לאט? אתה יודע שאתה נלחם נגד כל העולם. אתה במלחמה נגד כל העולם. תרכז כוח. במלחמה, מה אתה מרכז כוח בהשמדה? תשתמש בהם בינתיים. זה דברים תמוהים, זה דברים שלא יומנו. לא יומנו. כל הניסיונות היו אינספור, לא אינספור, היו מספר רב של ניסיונות להתנקש בו. אף אחד מהם לא הצליח. של מעצמות, לא של יחידים. אני לא מדבר על יחידים. אלא שהפעילו מודיעין והפעילו זה, והיו ניסיונות להסתכל בו, ואף אחד לא הצליח. ועוד 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 אינסוף דברים, שהכל מתמצא ואבדיל אתכם ואיתם לי, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, ואם לא אומר רשי, אתם של נבוכדנצר וחברם. שלהם זה אומר רכוש שלהם, אז רכוש שלהם יכולים לזבוק לבורות, הם יכולים לראות, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. שם ירחם ויציל. ושלא תחשבו שבשואה לא היו סיפורי גבורה הירואיים, גם גבורת הגוף, זה לא רק מרד גטו ורשה, או הבריחה מסוביבור, או אני לא יודע מה, זה לא רק כאלה. היו פרטיזנים, והיו בתוך המחנות עצמם, מקרים של רציחה של שומרים ושל זה גרמנים בידיים חשופות, בכוחות על אנושיים, בלתי ניתנים להבנה בכלל. אבל בעיקר הגבורה היהודית, כמו שהיא מתמצא בעיניי, זה בשמירת תורה ומצוות. הנאצים כיוונו את המהלך שלהם נגד, בעיקר נגד רבנים, מי שהיה לו זקן סבל פי אלף ממי שלא היה לו. מי שסובב עם חזות ודמות יהודית של פעם, שילם מחירים כבדים מאוד, כבדים מאוד, התעללו בהם תרתי משמע, וזה מתועד אצל הגרמנים, והם לא יכולים היו להבין, הם לא יכולים היו להבין את איך אנשים הולכים למשרפות בריקוד, הם לא תפסו את זה, איך יכולים במצב שאומות אחרות ועמים, אנשים מעמים אחרים איבדו צלם אנוש, צלם אנוש, איך יהודי יכול לתת, לחלק את הפרוסת לחם שמקבל ולתת לחבר שלוחצי. הם לא תפסו את זה, זה מתועד ביומנים שלהם, שהם עומדים עמומים מזה, מהתופעות האלה. ורבנים שהם אנשים מאוד מאוד עדינים, שבחיים שלהם לא סבלו ולא זה, שמגיעים לזה לגטו או למחנה, ונתקלים בחזיונות שהם בלתי נתפסים, בלתי נתפסים, לא? בן אדם הכי קשוח נופל, מתמוטט, הכי קשוח. והם מגיעים ויש להם, כמו אני רוצה לצטט את רבי ישראל שפירא מגורדנסק, שהוא יורד אל הקרונות, מהקרונות, ואז פונים אליו חבר'ה מיושבי המחנה, בטרבלינקה, וחבר'ה מהמחנה שהם כבר שם, הם מיואשים ומדוכאים ומושפלים ומורעבים, אז הם רואים שמגיע רבי ישראל שפירא, שאומרים לו, הרב, תגיד לנו כמה מילים. זה מה שהוא אומר להם, תקשיבו למילים. שימעו אחי ואחיותיי, עם השם. לא עלינו להרהר אחר מעשיו של הקדוש ברוך הוא. ואם נגזר שבזמן הזה אנחנו נהיה קורבנות של חבלי משיח, בדרגה זאת של הגאולה, ונעלה על המוקד, אשרינו שזכינו לכך. הנה אני מצווה עליכם שבל תעססו ולא תפקו בלכתכם לכבשם. עד רבה, היו בשמחה ובניגון אני מאמין. וכרבי עקיבא בשעתו הסתלקו בשמה ישראל באחד. זה מה שהוא רוצה להגיד. לא תחבקו אחד את השני, לא תיפרדו מהעולם באיזה אופן רגשני או רומנטי כזה או אחר, שזה, נגיד, כן, היה אולי יותר הגיוני. הוא אומר להם, אתם עכשיו שליחים של הקדוש ברוך הוא, של עם ישראל לדורותיו, אנחנו צריכים לעלות על המוקד כשליחים, כמו רבי עקיבא וחבריו, ככה אנחנו עולים. הדרך שלנו ישמע ישראל השם אלוקים השם אחד, היום זה הכבשן, אתמול זה היה משהו אחר. דברים מדהימים, ראש ישיבת ברנוביץ, רבי אלחנן בונם וסרמן, הלך לשחיטה בקובנה, בפורט התשיעי. אז הוא קורא שם, עלינו לזכור שבאמת נהיה מקדשי השם, נלך בראש זקוף. ולא תעלה חלילה מחשבת פיגול הפוסלת את הקורבן. שאף אחד לא יערער אחרי מידות הקדוש ברוך הוא, כי הקורבן נפסל. אנו מקיימים אתה את המצווה הגדולה ביותר, קידוש השם. האש שתבער בעצמותינו היא האש אשר תקים מחדש את העם היהודי. האש אשר תבער בעצמותינו היא האש אשר תקים מחדש את העם היהודי. בלית מן דפליג, אני חושב שהיום זה ברור לכל, שהעמידה הזו בשואה, השואה כולה, היא אחד המחוללים הגדולים של תקומת עם ישראל בארצו, את התקומה של עם ישראל בארץ ישראל, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. וגם לכן חשוב לזכור, וגם לכן אסור לשכוח, ואסור לסלוח בשום פנים ואופן. אסור לסלוח. זה, במקרה הזה, סליחה משמעותה שכחה ואי זכירה. זה אבון פלילי לשכוח, או לסלוח להם. אבון פלילי, אסור לשכוח, ולא לסלוח לגרמנים, ולא לאוקראינים, ולא לעושי דברם, ולא לאנגלים, שהיו מחזירים את ספינות הפליטים ללב ים בלי שום נקיפות מספון, שלא אפשרו להם להגיע הנה לארץ ישראל. לא לשכוח ולא לסלוח. הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, באשר הוא עשיו, באשר הוא עשיו, וזה יכול כל יום להיות בכל מקום אחר בעולם. זה יכול לקרות. זה לא רחוק. זה צריך להבין מה זה היה בגרמניה של אז. זה היה פי אלף יותר רחוק מה שזה היום רחוק בארצות הברית או בצרפת. בצרפת אני לא מדבר בכלל, צרפת זה קרוב כחוט השערה. אבל אפילו בארצות הברית, בגרמניה זה היה יותר רחוק מאשר בארצות הברית. היה יותר רחוק. גרמניה היו 17 מיניסטרים לפני עליית הנאצים, 17 שרים בממשל הגרמני יהודים, כולל השרים הכי חשובים, שר המשטרה, שר הביטחון, פנים, על המודיעין הגרמני היה ישב יהודי בתור שר. היו ליברלים גדולים, מדענים, אנשי רוח, אנשי אינטלקט ותיאטרונים ואופרות ומה שאתם עושים. כל התרבות המזויפת הזו של עולם המערב הייתה בגרמניה ביתר סט וביתר עוד משהו כל מדינה אחרת היום בעולם. והם הצליחו להגיע להיות מפלטות אדם בלתי נתפסות בזמן קצר, בשנים ספורות. שתבינו, היטלר, ימח שמו וזכרו, מת בגיל 56. זה מה שבן אדם מספיק לעשות ב-56 שנה. שהוא בא מאיזה כפר באוסטריה, מאיזה נידח אחד, איזה סתם כלומניק. כלומניק מכלומניק. זה הכל תלוי בהתנהגות שלנו, והבדיל את מה שזה מנקה אותם. אסור לשכוח, אסור לשלוח, צריך לזכור, ושום דבר לא ינקה אותם. גם אם ישלמו עוד אלף שנה פיצויים, זה לא מנקה אותם. הם כולם ארורים, ארורים, ארורים. צריך להחרים אותם, אסור לבוא איתם במגע. ארורים. אני לא יכול להבין בכלל את אנשים חוזרים לשם, זה לא נתפס. זה לא נתפס. אבל הדבר העיקרי זה הכל קשור אלינו, והבדיל אתכם זה צריך להיות לנגד עינינו, והבדיל אתכם מן העמים להיות לי, זה הנקודה, להיות לי. אנחנו שרים לקבש ברוך הוא, אנחנו עם השם, אנחנו לא ככל העמים בית ישראל, בשום פנים ואופן, בשום דבר, בשום כלום. אנחנו לא אוכלים כמוהם, אנחנו לא מתלבשים כמוהם, אנחנו לא מדברים כמוהם, אנחנו לא עושים שום דבר כמון, שום דבר שמעניין אותם לא מעניין אותנו. יש התנהגויות, כן, אנחנו כן יושבים, אנחנו יכולים ושופים, ברור, אבל לא כמון, ולא את המחלים שלהם. אנחנו יכולים גם צרוך תרבות שדומה לתרבות, אבל לא כמון, זה לא העיקר אצלנו. העיקר אצלנו זה התורה, העיקר אצלנו זה הגמרה, העיקר אצלנו זה המוסר היהודי, זה העיקר. אנחנו יכולים לבוש חולצות מותגים, אגב, רק בשביל רקורד, אוגו בוס היה נאצי, חבר במפלגה הנאצית, הוא זה שיצב להם את המדים. אמר שמו וזכרו, והיא רצון שכל האימפריה הזאת תיפול ותקרוס. ושנל ועוד, ובטח שפורד, אמרי פורד, קיבל את צלב הברזל, הוא היה אזרח החוץ גרמני הראשון, ואם אני לא טועה, אולי היו כמוהו עוד שניים, שקיבל את צלב הברזל. כל צריך לזכור, ללמוד ולזכור את הדבר הזה. אז התחלנו רק לומר שהשאלה של המדרש רבה, השאלה של המדרש רבה היא שאלה מדוע נסמכו שני הפסוקים האוב העדעוני מסוף פרשה שעברה אל אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליה, ואלו לכאורה לא שייך. אומר המדרש רבה ככה, זה מדרש רבה ביקרא חפאי משנה ח', אומר כך, בשעה שהראה הקדוש ברוך הוא למשה דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו, ראה את שאול והנה הוא עתיד ליפול בחרב ומה שתקסום לו בעלת האוב. סיפור מוכר, שאול הולך לבעלת האוב ומעלה את שמואל באוב, ובעלת האוב מנבט לו מה יהיה, אומר המדרש רבה שירתה לו שהוא עומד ליפול בחרב, ובסופו של דבר שאול הציל את החרב ונפל עליה, את חרבו נפל עליה שם במלחמה בגלבוע. אז משה רבנו רואה את זה, הקדוש ברוך הוא אומר לדורדור ופרנסיו, דורדור והמלכים ששולטים בו וכו', אז הוא רואה את המקרה. אז הוא אומר לו, ריבונו של עולם, מלך ראשון וחסיד ייפול בחרב. אתה שם רבינו מדברים הקדוש ברוך הוא אין עינה, כן? בגובה העיניים שלו. זאת אומרת, ריבונו של עולם, זה ככה ראוי שעם ישראל, המלך הראשון שלו, שהוא מלך חסיד על, על, על שאול, שאול כתוב
בן שנה
שאול במולכו, בן שנה שאול במולכו, כן? מה הכוונה שאול היה בן שנה כשהוא מלך? לא, אלא לומר שהוא היה נקי, נקי ממצוות, לא טעם, נקי מחטאים ואבונות, לא טעם טעם חטא מימיו, עד כדי כך. היה גבוה משכמו ומעלה. גבוה משכמו ומעלה, מישהו הלך למדוד במטר, אם הוא 2 מטר או 2 מטר ו5, ואם יש באיזה מקום מישהו ששני מטר ועשרה, זה כבר לא נכון מה שכתוב, אלא כבר היה גבוה משכמו ומעלה, שהוא היה גבוה ברמה הרוחנית שלו. משכמו ומעלה זה אומר, הג' ראשונות שלו היו גבוה גבוה. כן, החוכמה בין הדעת שלו זה במקום אחר מה של כל אחד מישראל. אז אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, זה לא הגיוני שהמלך הראשון של עם ישראל, סוף סוף זוכה למלך. אז המלך הראשון של עם ישראל ייפול בצורה כזו. זה לא מכובד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתידו לשאול באוב ולהרוג נוב עיר הכהנים. אנחנו יודעים ששאול הרג את כל הכהנים, 85 כהנים בנוב. נוב הייתה עיר כנראה בגולן, והיו שם, זה הייתה עיר של כהנים, ושאול חשד בהם בצורה לא נכונה אחרי שדוד ברח, כן? והרג אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו משה, מכל לו. אז משה אומר, בסדר, הרג את נוב, שגג, עשה בטעות, תמחל לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אוכל על שלי, מה ששאל באור. על זה שהוא שאל באור שאסור ליהודי, כמו שאנחנו קוראים פה בסוף הפרשה הקודמת, ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או עידונים, מות יומתו באבן ישגמו אותם דמיהם בעם, על זה אני מוכל. זה מצווה שבין האדם למקום. אני על זה מוכל, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל הולכך אמור אל הכהנים, שימחלו שלהם שנהרגו על ידו. אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים, תגיד להם, שימחלו, אמור על הכהנים שמה, שימחלו על שלהם, על מה שהם נהרגו על ידי, שהם ימחלו לו, על מה שהם נהרגו על ידו, בנוב. לכן סמכו, כך אומר המדרש, לכן נסמכו שתי הפסוקים יחד. שני הפסוקים האלה יחד. זאת אומרת, הקשר בין שני הפסוקים הוא קשר פנימי, הוא קשר שצריך להבין אותו. מה זה העניין הזה של שאול כמלך? זה לא דברים פשוטים שם, שום דבר שם לא פשוט. אנחנו יודעים גם ש... יותר כנראה זה קשור ששאול איך מצא את המלוכה, הלך חפש אתונות, נכון? זה ביטוי ידוע, חיפש אתונות ומצא מלוכה. אז אנחנו צריכים להבין כמובן מה זה העניין של לחפש אתונות, איך אנחנו עושים מלוכה באמת. אתם מכירים עוד מלך שהלך חפש אתונות ומצא מלוכה? צריכים לחפש ברחוב, בערים, אני הולך לחפש משהו שהלך לאיבוד ואני מוצא פתאום כתר? זה פחות או יותר המשמעות של הסיפור הזה. כדי להבין את זה, או להבין את המהלך, בסייעת הדשמיה, אנחנו צריכים לחזור רגע לפרשת בלשלח. בבראשית, נכון? יעקב אבינו יוצא מבית לבן, בורח מבית לבן, זה הביטוי הנכון, והוא הולך לפגוש את עשיו. כאשר הוא הולך לפגוש את עשיו, אז כתוב, וישלח יעקב מלאכים פניו אל עשיו אחיו, והוא שולח אל עשיו מנחה. מנחה. שולח לו מנחה. אז מה הוא שולח לו? ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. מנחה. שולח לו מנחה. מה זה המנחה הזו? המנחה הזו, המתנות האלה. אז יש ככה, גמלים, יש עיזים 200, תיישים 20, רחלים 200 ואלים 20. גמלים מניקות ובניהם 30. פרות 40 ופרים 10, אתונות 20 וירים 10. יש לנו בהמות, כשרות ולא כשרות, מסוגים שונים, חלקם זה שנת בהמה דקה, חלקם זה בהמה גסה, הון צום זה בהמה דקה ובהמה גסה, מסוגים שונים. אבל שאלת הזוהר הקדוש על הפסוקים האלה היא שאלה נוקבת. שואל הזוהר הקדוש, מהו שהקדושה נותנת מתנות לקליפה? עשיו הוא בחינה של קליפה, יעקב הוא בחינה של הקדושה. למה צריכה הקדושה לתת מתנות לקליפה? למה זה קורה? הלא, השאלה הזו מתחזקת, כי אנחנו יודעים שכל ספר בראשית הוא כולו בחינת מעשה אבות, סימן לבנים. כל מה שקורה עם האבות יקרה בסופו של דבר גם עם הבנים. למה אנחנו צריכים שיגרם לנו, בגלל מעשה שיעקב אבינו עשה, שאנחנו נצטרך לתת מתנות לקליפה? למה שנצטרך בכלל לעשות את זה? לאורך כל ההיסטוריה אנחנו כל הזמן נותנים מתנות לקליפה. זה מחמת הדבר הזה, צריך להבין אותו. וכשאומרים מעשה אבות סימן לבנים, זה לא רק שהאבות לימדו אותנו, כשאתה הולך להילחם במישהו, השכים, תפילה, דורון ותתכונן למלחמה, הנהגה נכונה. אלא כל מה שאבות עשו ועברו, אנחנו עוברים. אנחנו עוברים בכל הדורות. כל הדורות, מאז, זה סימן לבנים. ואנחנו צריכים באיזשהו מקום לתקן את זה, או ללמוד מזה, או להפיק מזה שיתועלת, ואז לעשות את ההתנהגות אחרת, לעשות שונה. לא להמשיך לעשות את אותם טעויות וכו'. אז אם לא נבין מה זה הגמלים, מה זה המתנות האלה שיעקב אבינו שלח לעשיו, ולמה היה צריך לעשות את זה, אז כמובן שיהיה לנו קשה לתקן, קשה לעשות, קשה לעשות שינוי. גמלים. גמלים, אנחנו מבינים לחשוב על גמל כעל חיה עם דבשת, אבל הגמל יש לו, אנחנו מבינים שדוגמה יש מן דאמר שהנחש הקדמוני, הנחש הזה מהסיפור של אדם וחווה, יש מן דאמר של הגמל. יש מן דאמר, כן. שכתוב שרבקה עינינו, היא רואה, היא באה עם אליעזר, והיא רואה את יצחק שבא מבאר לחי רועי ותיפול מעל הגמל. שם החז"ל אומרים שהגמל הזה זה מאותו נחש עם עצמו. היא מתקנת עכשיו בחטא חווה, כאן בחטא חווה, האימהות תקנו בחטא חווה, כל אחת תקנה פן אחד, כן, שרה תקנה את האישה, כן, לכן זו הדרך, ורבקה נופלת מן הגמל, כשהיא נופלת, אז היא למעשה נופלת מהנחש הקדמוני, מהחטא של אז, מהחטא האוף. אז גמלים זה לא דבר פשוט. בעיקר אבל, כשאנחנו מסתכלים, בטרס נראה שזה מאוד מאוד חד, אז על המילה גמל, אז המילה גמל זה בא מגומל, מגומל, נכון? אנחנו יודעים שעם ישראל הם גומלי חסדים. גמלים זה מהמילה לגמול. לגמול, לעשות, להחזיר משהו, לגמול, הביטוי הנפוץ ביותר זה גמילות חסדים, נכון? גמילות חסדים. הרבה פעמים אדם גומל חסדים שלא לשמה, עושה מעשים של חסד שהם לא לשמה, אבל מתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה הרבה פעמים קורה, נכון? אדם גומל חסדים בשביל להרבות את כבודו, שירו, שאנשים יראו איך הוא נותן ויגידו, וואו, איזה צדיק, איזה זה, וירבו בכבודו, יפערו, יעללו אותו, ישפכו אותו וכו'. ובעצם גמילות החסד הזו שהוא עושה שלא לשמה, הוא מפרנס את הקליפה, זה מתנות לקליפה, אבל בסופו של דבר שהוא מגיע מתוך השלא לשמה הזה לשמה, כל המתנות האלה הפכו להיות בשבילו זכויות גדולות מאוד. זאת אומרת, זה שהוא הזין את הקליפה בדרך, זה רק בשביל בסופו של דבר להגביה אותו. אם הוא לא היה עושה שלא, אם לא היה עושה, אם הוא לא עושה בכלל, לא עושה שלא לשמה. אין ספק שלא לשמה זה לא בסדר, זה מזין קליפות. אבל אם הוא לא עושה בכלל, הוא גם לא היה עושה לשמה. הוא לא היה מגיע לעשות לשמה. צריך לנסה להבין למה זה, אבל קודם כל זה צריך להיות ברור, שיכול להיות שאתה מתחיל התנהגות מסוימת שלא לשמה, נכיר בעניין במקרה שלנו של הגמלים זה גמילות חסדים, אתה עושה שלא לשמה, אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה, כל השלא לשמה שעשית היה שווה בשביל הלשמה. עכשיו יש יהודי שהוא מרומם הרבה מעל הקליפה, שלמלא היה מזין בינתיים את הקליפה, לא היה מגיע לזה. זה לא מצווה להזין את הקליפה, עדיף לעשות מיד לשמה. כן, זה ברור שלא, אנחנו לא מעודדים את הבדיעבדים. כן, זה בדיעבד. אבל צריך לדעת שהרבה פעמים בהנהגות, בהתנהגות, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. הרבה פעמים. פרים ופרות שהוא נותן. כן, הוא נותן גמלים, הוא נותן פרים ופרות. פרים ופרות זה מלשון פירייה ורבייה. פרים זה מלשון שהם מפרים את עצמם. הפר, יש לו כוח, יש לו און, לפרוט. עכשיו הוא נקרא פר. אגב, בלשון הקודש שור, זה פר מעוקר. לדעת את זה, יש פר ושור. זה פר מעוקר נקרא שור. אבל פר זה מלשון פריה ורבייה. יש להם את היכולת לפרוט ולרבות. אם לא היה יצר הרע של פריה, לא היה תאווה, כן, התאווה הזו, לא היה פריה ורבייה בעולם בכלל. כשחזל תקנו, ביטלו את יצר הרע של גילוי הריות, התרנגולת לא הוציאה ביצה בכל ארץ ישראל. לא היה פריה ורבייה. לא של זה ולא של זה, ביטלו את יצר הרע. אבל אם אדם מצליח לעשות את הפריה ורבייה בצורה מתוקנת, אז התאווה הזו שהיא סמל של יצר הרע, הסמל היום של יצר הרע זה פריצות. הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים היום להילחם בו, בצורה הכי נחרצת, זה עניינים שקשורים לצניעות. עניינים שקשורים לצניעות, זה יצר הרע גדול מאוד יש על זה. וזה להבדיל מכל העמים, זה בעיקר בעניינים האלה שקשורים לצניעות. צריך להימנע בצניעות, צניעות, 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 צניעות. אבל צריך לדעת שאם למלא התאווה הזו, אז לא הייתה פריה ורבייה בעולם. אז אתה נותן לקליפה מתנה, תאווה, כן, אתה משאיר לה את התאווה הזו, אבל אתה לא משאיר אותה בשביל שזה יהיה פריה ורבייה של פריצות, אלא פריה ורבייה של ריבוי של, של, של קודש. צריך כמה שיותר ילדים יהודיים בעולם, כדי שיכלה אוצר הנשמות ויתגלה משיח צדקנו בזאת. צריך לחלות את הנשמות מאוצר הנשמות. יש שנים ארוכות מאוד, שזה לצערנו לא יסתייע. עכשיו ברוך השם יש חזרה למשפחות גדולות. צריך לעודד את זה ולהרבות את זה ולטפח את זה ולדעת שזה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. וככה עם ישראל נראה, ככה עם ישראל בא לידי פאר. שיש בעם ישראל, עם ישראל הוא עם צעיר, לא בסקנדינביה. עכשיו הגיל הממוצע שם, אני יודע, בנורווגיה הגיל הממוצע הוא 60, משהו כזה, אולי יותר אפילו, אני כבר לא זוכר את הנתון, אולי יותר. ושמה שמה התמעטות של אוכלוסין, כי יש הרבה יותר מרוב משפחות שאין להם ילדים בכלל. זו. אין המשך. אין המשך לדורות שם. בעם ישראל זה עם צעיר, עם תוסס, עם שיש בו, עם שיש בו פעילות, עם שיש לו דורות, שהגעת לבנך, למען ספר באוזני בנך ובן בנך. כן, יש משמעות. יהודי זה לא מי שאמא שלו יהודי. יהודי זה מי שהנכס שלו יישאר יהודי, זה יהודי. מי שהנכס שלו יהודי, זה יהודי. אנחנו מסתכלים קדימה לדורות. ודאי שזה היה נכון. כי מסתבר שאלמלא אנחנו נותנים מתנות לקליפה, אז יש ציבורים שלמים. לא כל ההיסטוריה, אבל זה בסך הכל בסך הכל ציבורים שלמים שלא היו יכולים להגיע לקדושה. זאת אומרת, הקדושה חייבת קליפה, כמו תפוז. כאן בסוף, בשביל לקבל פרי, אתה חייב שתהיה לו קליפה. כי הקליפה שומרת, יש תקופות ממושכות, כל התפתחות של הפרי, שומרת על הפרי בתוכה. ואחרי כן צריך לזרוק את הקליפה. אנחנו בזרות השם בתקופה שצריך לזרוק את הקליפה. עכשיו אנחנו צריכים לגלות את הפרי. עם ישראל זה הפרי, והעמים קליפה ביחס לפרי. אז אנחנו צריכים את הקליפה הזו, ובקליפה צריך שיהיו בה גם עזים. כן? עזים זה לשון עזות. אז יש עזות בקליפה, שזה כל החוצפה תסגה בעקבות הדין השיחה, רואים את זה בעולם, הציניות והניכור, וחוצפה בכל מקום, אתה רואה חוצפה שאתה לא מאמין, אפשר להאמין. וכל הסימנים שהגמרא מביאה, כל הסימנים. אבל מצד שני, עזות זה גם עוז של תורה, עוז עזות זה קדושה. כן? אדם עזות בקליפה זה כל הנושא של שכחה זה עזות בקליפה. הכוח של הקליפה זה הכוח להשכיח, להשכיח את יום המיטה, להשכיח את הדברים הבאמת חשובים. אדם לא זוכר שיש יום המיטה, אז הוא חי כאילו, הוא חי פה 1,000 שנה באמת. 2,000 שנה, 3,000, יש לו זמן, לדברים הטובים יש לו זמן, בינתיים תן לחיות. כן? זה עזות בקליפה. אבל היכולת הזו לשכוח, היכולת, היא מה שיוצרת גם את עוז התורה. אם בן אדם יושב מתתחילה והיה עושה חשבון, שהוא לעולם לא יצר ללמוד כל התורה כולה. לעולם. שזה ים אוקיינוס בלתי אפשרי. ומה הוא הרב עובדיה? צדיק לברכה. וואו, היה מתייאש. מה נותן לבן אדם בכל זאת את היכולת להתחיל ללמוד? זה מתחיל מהזות. מהזות. אז זה עזות בקדושה, הוא מעיז. יש סיסמה, באחת היחידות המפוארות בצה"ל, יש סיסמה שתלויה בכל מקום שם, זה המעז מנצח. צריך עזות. המעז מנצח. זה נכון גם בעזות לגבי התורה. אבל אם לא תהיה עזות בכלל בעולם, עזות, לא בקליפה ולא בקדושה, אנחנו מחמיצים את היכולת לשבת, ללמוד תורה, להתפתח, להתגדל. ואתונות, שאתונות זה סתם. אתונות כתובים בתורה פעמיים, בפרשת וישלח פעמיים, הן כתובות בלובב. הן כתובות א' ת' נ' ת'. אתונות בלובב, כתיב חסר, מחולם חסר. ברור כן, וצריך למי שמכיר, יש פירוש של הקמרנה, נקרא היכל הברכה. הוא של התורה, צדיק לברכה, קמרנה היה קדוש עליון, קדוש עליון. קדוש עליון זה ברמות שאי אפשר להאמין, באמת, אני אומר לכם, תקראו את הספרים שלו, של הקמרנה, בעל היכל ברכה, אני בטוח שאתם לא תאמינו, אני בטוח ב-100% שלא תאמינו שכתב את זה אדם בעל חוכמה מפוארת, אתם תחשבו שהוא הזוי. הוא כותב שם דברים לא נתפסים. גילויים של מלאכים, ישיבות שהוא מנהל עם רוחות, עם אנשים שהם כבר לא בעולם, אנשים חשובים, נביאים וקדמונים, ומגלים לו דברים, רזי תורה וסתרי תורה מטורפים, הוא בגיל 7-8 כבר כתב ספרים, גם עולם, במקובל אדיר. אז הוא כהן, הוא כותב שבכל מקום שמופיע אחת משמות הוויה, יש לזה משמעות. י' כ' ו' כ', יש לזה משמעות, זה לא סתם. האותיות האלה, כמו כל האותיות, לכל האותיות יש משמעות, אבל הוא חוקר את המופעים של אותיות שם הוויה כשהן קיימות וכשהן נחסרות, גם לזה יש משמעות. אם כתוב אתונות עם ו' ואם כתוב אתונות בלי ו', יש לזה משמעות. זה לא סתם, זה לא מקרי. אוקיי? זה לא כללים דקדוקיים אקראיים שהתפתחו עם הזמן מכל מיני קשקושים של חוקרי מקרא. אלא זה מוכוון מטרה לכתחילה. אם כתוב בלי וב, שם השם ניטלת, שאות משם השם יוצאת מהמילה, זה כדי להגיד לך שיש ירידה רוחנית. עכשיו יש ירידה רוחנית במילה. זה חשוב בשמות של בני אדם, בכל מיני זה, שיהיה אות משמות השם. שיהיה אות. אז ברור, היה לי חידוש, שאתה תשמע היה, חדיש לפני איזה כמה שנים, כשאני ראיתי אתונות, אז אני אמרתי, הוא לא נתן לו אתונות, נתן לו מתנה אתוונות, נתן לו אותיות, אותיות, מילים. אתונות זה עניין של אתוון בארמית, אתוון זה אות. אז נתן לו, נתן לו סוד של אותיות, כוח הדיבור נתן לו. זה האתון הכי גדול, לתת לעשיו את כוח הדיבור עם האתונות האלה, זה הדבר הכי קשה שיש, הכי גרוע שיש. אתה באמת רואה מה שמו בזכרו, עומד שם ונועם וזה וזה, והמונים מראים לו, ההיטלר הזה מה שמו בזכרו. אתה רואה שכוח הדיבור היה חזק מאוד שם, אתה רואה שזה כוח אדיר, זה יותר חזק מכוח פיזי פי אלף, פי הרבה יותר מאלף, כוח הדיבור. כל מקום, ברור שם ככה מובא בספרים הקדושים, שהעובדה שיעקב אבינו נתן לעשיו את האתונות, היא מה שאפשרה בסופו של דבר לשרו של עשיו, כשהוא נפגש עם יעקב אבינו במעבר יבוק, בהמשך האירוע, זה מה שאפשר לשרו של עשיו נגיעה ביעקב. מה שאפשר לו לגעת בירך יעקב, זה המתנות שהוא קיבל שרו של עשיו. אחרת הוא לא היה יכול היה להתאפל ליעקב, ומכל המתנות מה שקרב אותו ביותר ליעקב ואפשר את הנגיעה זה דווקא התונות. דווקא התונות האלה. התונות האלה. צריך להבין מה זה העניין הזה, ממה הוא קיבל כוח, מה היה כוח שנמצא לו. וזה מתקשר יופי, ואני מקווה שאני לא טועל בעניין הזה, שזה ממש עטוון, קיבל אותיות, קיבל את הכוח, את כוח הדיבור. כי הנבואה, כמו שאנחנו יודעים, כוח הנבואה הוא רוח הקודש, כוח הנבואה, הוא ניתן ממקום שנקרא נצח והוד, שתי ספירות שנקראים נצח והוד, טרן דלם מתפרשים, שניים שלא נפרדים זה מזה, נצח והוד נמנים לפעמים אפילו כספירה אחת בספרים, עד כדי כך הם קשורים, זה שני הרגליים, רגל ימין זה בנצח ורגל שמאל זה בהוד. איפה נפגע יעקב? בערך, רגל שמאל בעוד, בעוד. אתם יודעים מתי יוצא יום השואה שהוא לא נדחה? בספירת הוד בגבורה. הוד בגבורה, זה פלא פלאות. פלא פלאות. שנה יצא ביסוד, וכי נדחה. לא רוצה שיפול לערב, ערב יום השואה, שיצא מוצאי שבת. אז דחו אותו. אבל זה בהוד בגבורה. אז שרו של עשיו קיבל למעשה כוח לגעת בירך יעקב, הכוונה שהוא קיבל כוח לפגוע בכוח הנבואה, ברוח רוח ממללה, במה שעם ישראל הוא תולעת יעקב, שאין כוחה אלא בפיה, בכוח של עם ישראל, בכוח הדיבור, שאצל עם ישראל מנהיג נקרא דבר, ככה נקרא מנהיג, אצל עם ישראל הכוח הוא בכוח, הכוח שלנו זה כוח הדיבור, אבל הקליפה קיבלה מתנה, הקליפה קיבלה את המתנה הזו. למה? כי צריך להבין, אז נגע לו בערך, אז מה זה אומר? זה אומר שנסתמו צינורות הנבואה. זאת אומרת, פגיעה בערך יעקב, במקום שנקרא נסח ועוד, שמהם נמשכת רוח הנבואה, הכוונה זה שנסתם צינור הנבואה. נסתם צינור הנבואה, אז מעשה אבות סימן לבנים. יעקב שהוא מוסר את המתנות לשרו של עשיו, אל עשיו, ומתוך כך מגיע הכוח הזה לשרו של עשיו, הוא רוצה למנוע נזק לעתיד לבוא איתנו, בדורות שלנו, לעתיד לבוא עם עם ישראל. הוא רוצה שלא יקום כתרוג על עם ישראל, שלא יאמרו שרים של עשיו, שהם באים לפני הקדוש ברוך הוא, שהם לא יוכלו להגיד, זה עם שיש לו כוח של נבואה, ונביאים יורדים לשפל המדרגה, לא מבדילים את עצמם מהעמים. עם של נביאים. אז יעקב אבינו גורם שיסתמו צינורות הנבואה. שלא יהיו צינורות של נבואה. שאי אפשר יהיה להגיד עלינו עם של נביאים. זה דומה מאוד לגזרה בזמן המן. שכדי למנוע כתרוג, אז הקדוש ברוך הוא באיזה מהלך דיעבדי כזה יצר שהם ישבו בסעודתו של אחשוורוש והשתקרו, ועל שיקור אפשר לעשות כתרוג. אני שיקור, לא יודעת מה אני אעשה, לא יודעת מה אני אעשה. אז ודאי שלכתחיל על התחשבת שם, ולא צריך לאכול ולשתות בכלים של בית המקדש, ולשתות יהי נסך או מה שזה לא יהיה. זה ודאי, שלכתחילה ודאי לא, אבל צריך להבין את הבדיעבד. ובסוף, לכתחילה אתה צריך לפעול בצורה על פי הלכה וביושר וכמו שצריך. כמו יהודי. אבל מה קורה כשנופלים? אז זה לא לרצון השם. אבל הקדוש ברוך הוא, זה באמת לא לרצון השם, זה המונע את זה אם זה לא לרצון. אלא מה? זה מהלך של בדיעבד. יש לכתחילה ויש בדיעבד. אנחנו צריכים להיות יהודים של לכתחילה. בשום פנים באופן לא יהודים של בדיעבד. אבל צריך לדעת באותה נשימה, שכשמשהו קורה זה בסוף רצון השם שזה יקרה. ועכשיו הרצון של השם זה שתתקן ותקום. ולא תהיה איזה נבח כזה. קיבלת בראש, אתה הולך לישון. זהו, זה אני אבוד. אני כבר לא יכול יותר. כלום. לא. אז כשיעקב מוסר את המתנות לסרו של עשיו, הוא רוצה למנוע בזמן הגלות הקטרוג. הוא לא רוצה שזה עם שכולו נביאים יחטאו להשם. לכן עדיף לסתום את צינורות השפע. עדיף לעשות מעשה שהוא נראה הפך השכל. למה לתת כוח לסרו של עשיו? אבל זה לא לתת כוח לסרו של עשיו, זה למנוע מנו את האפשרות לקטרג. כדי שחס ושלום לא יובדו כל... כן, שלא יקרה חס ושלום. דברים יותר גורים אפילו משהו. אז האתונות, בספרים הקדושים כתוב שהאתונות בפנימיות רומזות לעשר כתרים של תומעה. כשהוא מקבל שרו של עשיו, ממה הוא מקבל כוח? מתומעה הוא מקבל כוח. הוא לא מקבל כוח מהכוח של הכתרוג נגד עם ישראל, אלא הוא מקבל כוח במתנה. מתנה? הוא מקבל כוח בשביל כוח של תומעה. כוח של תומה זה בסדר. וכמה אתונות הוא נותן לו? 20 אתונות. 20, קודם כל קראת, 20 זה מילה מיוחדת, נכון? למדנו בשבת, לא? ש20 זה כנגד, זה גימטריה כתר. כתר ומסעבותה, זה נקרא. כתר התומה, מקבל, נותן לו את כתר התומה. לסב, זה התומה בהתגלמותה. תקלו עליהם, תראו כמה הם תמאים, תמאים, תמאים. תמאים, מגילים, תמאים. אבל למה המילה 20? כי אתם מבינים שיוד זה בגימטריה 10, נכון? יוד, האות יוד. אבל כשכותבים יוד במילוי, יוד במילוי, כותבים יוד וב דלת, נכון? יוד וב דלת בגימטריה זה 20. זאת אומרת, ביוד עצמה יש בה 20, יש פה פעמיים 10. היוד בעצמה והמילוי, וב דלת זה גם 10. אז יש את היוד, וב דלת זה יחד 20. זה ה-20 אתונות שהוא נותן לו, 10 הספירות של התומעה והכתר של התומעה. זה מה שהוא נותן לו. הוא לא נותן לו באמת, אתם יודעים מה, זה נחשב לו, אני חוזר בי מהאמירה הגורפת שאמרתי קודם, זה באיזשהו מקום נחשב ליעקב לגריאותה. לגריאותה. כי אם אנחנו מדייקים ממש ממש בכתוב בתורה ואחרי זה בתנך, אז אנחנו רואים שבנימין זכה שבן כתפיו שכן, כן, אתה אבא שלו מברך אותו, בן כתפיו שכן, זכה שבית המקדש יצא בנחלתו משום שהוא היחיד שלא השתחווה לעשיו. כי הוא לא היה, הוא עוד לא נולד. אז הוא היחיד שלא השתחווה לעשיו. הוא, נגיד, הצבר שלא ראה, לא הוריד את הראש לו בחיים לפני גול. לא מוריד את הראש לפני גול.
גם יעקב השתחווה אבל.
לא.
רשום.
למנדה אמר שכן.
השם אבל.
הוא. כן, אני מתכוון למילה הוא. בסדר, זה דרש. אבל בפשט קוראים, שווה יעבור משתחווה. אז... אבל בנימין לא היה שם, אז על בנימין לטמן דפניג, לא צריך פרשנות. הוא לא היה, הוא עוד לא נולד. אז הוא לא השתחווה. יש משהו אחר. התיקוני הזוהר, בתיקון סמך ת' הוא מסביר איך יורד השפע לעולם. מסביר מאוד מאוד ארוך ומעניין ויפה, אבל לתמצת אותו, בגלל הזמן, זה... ככה, פחות או יותר ממש בפשטנות ובקליפת אגוז. אז השפע יורד לעולם כל זמן שעם ישראל שבארצו מתוקן, הולך בדרך השם, לרצון השם, מקיים ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, מפאר את הקדוש ברוך הוא, המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם זוהרת, כי עם ישראל, הבנים והבנות שלו, כשהם יושבים והולכים בדרך השם ויושבים ולומדים תורה ומתפללים וקוראות תהילים וקוראים תהילים וכו', אז זה המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם זוהרת, מבריקה. זה לרצון השם. אז במקרה כזה כל השפע לעולם ללא יוצא מן הכלל, אין יוצא מן הכלל, הכל זורם דרך היהודים לעולם, זורם דרך היהודים. וגבריאל, המלאך גבריאל, כך כתוב בתיקונים, המלאך גבריאל מהשאריות, זה נקרא מהמותר של עם ישראל, נותן להאמין לקליפה. ככה זה בדרך כלל. גם אם אדם מתפלל, קרא בזוהר הקדוש, עכשיו הוא גורס זוהר הקדוש, הוא גורס בזוהר, הכל טהור, הכל נוקט, הכל, אפילו אתה לא מבין מילה, אתה רק גורס, הכל, 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 הכל אור. אבל מהאור הזה יש שנקרא גם לקליפות. אין חוכמות. ולחלט איך הן מתקיימות הקליפות? הן מתקיימות מטיפות, משאריות של קדושה, מהמותרות. אז בדרך כלל שזה מתוקן, אין בעיה. שר הגבורה, גבריאל, נותן לאומות העולם, הוא לא יכול להוסיף להם ולא יכול לגרוע מהקצבה שלהם. איך נגזר את הקצבה שלהם? ממה שאנחנו עושים. אם אנחנו טוב מוחלט, הקצבה שלהם היא כלום מכלום. אם אנחנו מפשלים אי פה אי שם, אז הם מקבלים קצת יותר קצבה. מה קורה בזמן שעם ישראל בגלות לא יושבים בארצם? שעם ישראל בגלות זה נקרא שעם ישראל לא במקום שלהם, לא במקום שלהם, זה לא המקום שלנו, לא בפרס ולא בתימן ולא בפולין ולא ברומניה ולא בארצות הברית ולא בצרפת ולא באנגליה ולא במקסיק ולא בשום מקום, זה לא המקום של עם ישראל. יש לעם ישראל מקום אחד בארץ ישראל, מקום אחד ויחיד, אין שניים, אין אוגנדה ואין שמוגנדה ואין בטיח, יש רק ארץ ישראל, עם ישראל. אז כשעם ישראל נמצא בגלות, לא במקום שלו, לא תטעו, זה החשיבות של השבט פיזית בארץ ישראל היא עליונה, היא עצומה, היא עצומה. אבל אם יהודי יושב בארץ ישראל ולא מקיים תורה ומצוות בכלל, והוא יושב פה, אם הוא בא עיניו, והוא יושב על דעת שזה ארץ הקודש והוא צריך להילחם עליה וכו', אז הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל והוא מקיים עוד כמה מצוות חשובות. אבל אחד שיושב פה כי ההורים שלו ילדו אותו פה, הוא לא יודע מה הוא עושה פה. ככה מכוח האינרציה. כן, אני לא מכיר כאלה, אבל נניח שיש כאלה. סתם, נגיד שהיו כאלה, אם היו כאלה בכלל. אז אחד כזה, והוא לא מקיים תורה ומצוות, הוא כמו בגלות. אין הבדל. הוא לא במקום שלו. הוא לא במקום שלו. ולכן רואים שהארץ מקיאה. מקיאה. יש אנשים שהארץ אומרת להם, לכו פה, לא טוב פה. לכו. אתם צריכים קצת גלות. אבל מה קורה בזמן שעם ישראל היו בגלות? אומר התיקונים שעם ישראל בגלות, שעם ישראל נמצא במצב שהוא בחטאים, באבונות, אז השפע מגיע לעולם דרך העמים, ישירות קודם כל לעמים, ורק מהמותרות עם ישראל מקבל. זה עצוב, זה עצוב. אנחנו בני המלאכים מקבלים את השאריות, אוכלים את מה שזורקים לנו העמים מתחת לשולחן, עצמות. עצמות של מתחת לשולחן, וככה זה נראה. כשעם ישראל מעביר את השפע לעולם, ממילא מתקיים וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. רואים את זה בפועל. בעדיה, מסתכלים על יהודי בארץ ישראל, אומרים וואלה אלה, היהודים האלה בטוח מבורכים. אי אפשר להסביר, היו משברים כלכליים, מדינות עלו וירדו וגושים מתפוצצים והכל, ובארץ ישראל ברוך השם גרף עולה כל הזמן, גרף עולה כל הזמן, גרף עולה, גרף עולה בלי אמרה, וקשרים ובניינים ותעשייה והייטק וחינוך ומשפחות, ואיזה יופי, וניצחונות בכל המלחמות הבלתי אפשריות, ואיזה יופי. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, פשוטו כמשמעו. רואים את זה בעיניים בגלות, שאנחנו נמצאים בשפיפות קומה, כל הזמן פוחדים, מתקיימים כל הכללות שיש בספרים הקדושים. יהודי לא יכול ללכת, לא יכול ללכת בביטחון בשום מקום, חושש. מה יקרה? מי יתקוף? מה יעשה? שאול, הקליפה של האתונות בזמנו של שאול הייתה בתוקף. הקליפה הזו, היכולת הזו, הפריצות שהייתה אז, היא פריצות איומה הייתה אז. הדור היה פרוץ. כששאול הולך לחפש אתונות, הוא כתוב בספרים הקדושים שהוא לא הולך לחפש בעל חיים שנקרא אתון, את האישה של החמור. הוא הולך לחפש את הקליפה כדי לרסן אותה במעשים טובים ובתורה, כדי למתק את הגזרות שנובעות מהפריצות של הדור. שאול היה מלך צנוע מאוד, צניעות שלו. כמו שהוא בא אל שמואל, שמואל אומר לו, גם אם אתה קטן בעיניך, ראש בני ישראל אתה. מה זאת אומרת, הוא היה לו משכמו ומעלה מכל עם ישראל. מה זאת אומרת, קטן אתה. לא, הוא היה מקטין את עצמו. שאול היה שיא הענבה, אז הוא יוצא לחפש את הקליפות כדי לרסן אותם. שאול הוא נקרא שאול כי היה מושאל למלוכה. מתוקן במידות, עד כדי כך שנאמר, כמו שאמרנו, בן שנה שאול ובמלכו. הוא היה כמו בן שנה, בלי חטא. ושמואל, כשהוא פוגש אותו, אחרי שתתוב, ששמואל פוגש אותו, אומר לו ככה. ואומר שמואל לטבח, נא את המנה שנתתי לך, אשר אמרתי אליך, שים אותה עמך. וירם הטבח את השוק והעליה, ויצם לפני שאול. הוא מקבל את השוק והעליה. זאת, ננסה להבין, מה זה, למה דווקא את השוק והעליה? מה זה השוק והעליה? אבל כשהוא פוגש את שמואל, מה אומר שמואל? שמואל נקרא שמואל הרועה. הרועה, כן? שהוא בא מספירת החוכמה, הוא היה רואה, רואה זה חכם עיניו בראשו, הוא היה יכול לראות מהלכים קדימה, כן? זה הנביא של רואה. זה אומר, ולאתונות העובדות וכולים, אל תשימי לבך כי נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל עלו לך ולכל בית אביך. לאתונות אל תשימי לב כי נמצאו, הקליפה תיקנת, את הקליפה של האתונות תיקנת. עכשיו, כל חמדת ישראל לך ולבית אביך, כי אתה תיקנת במקום שצריך היה לתקן, בדור פרוס תיקנת את מה שהיה צריך לתקן, תחריסות. ולכן, שאול היה מזרע בנימין, שלא קרה ולא השתחווה לפני עשיו, הוא לא נתן, לא השתתף במתן המתנות, כל יעקב ובניו, כולם השתתפו במתן המתנות, במתן המנחה לעשיו, הוא לא, דווקא לא, לשאול יש את הכוח לתקן את התיקון הזה, שתיקון הירך, את הפגם בכוח הנבואה, ולכן הוא מקבל מה? את השוק והעלייה, הוא מקבל, הוא מתקן את הערך, לכן זה מה שהוא מקבל, החלקים שהוא מקבל לא נאמה, שהוא יושב עם שמואל לסעוד, הוא מקבל דווקא את השוק, ונפתחים לשערי הנבואה, כמו שכתוב, ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש, אגם שאול בנביאים? זה בדיוק פה. מתי הוא מקבל את הנבואה? כשהוא מתקן את המכה שקיבל יעקב משרו של עשיו בירך, באמצעות מה שפה עכשיו התיקון בא לידי ביטוי בזה שהוא מקבל את השוק, ונעשה נביא. הריסון המוחלט הזה של הקליפה יצטרך להתקיים למעשה, אבל באופן מוחלט במחיית המלאק. איפה שאול קשל? במה שהוא ריחם על המלאק. מה זה ריחם על המלאק? הוא לא, על מי הוא ריחם? רק על אחד מהמלאק, על הגג, רק ללילה אחד,
על הצון,
על הגג, על הגג, זה הטעות שלו יותר עם הגג, הגג, מה הגג? הגג בא על השרתת שיבי על אומי באותו לילה, המשיך את כל זרע המלאק בעולם דרכו, לילה אחד, אדם אחד, רחמים של מלך, אסור לרחם, באיסור חמור, אסור לרחם. כל המרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר לרחמנים. זה לומדים משאול במקרה הזה של הגג, ואחרי כן הריגת עיר הכהנים בנוב. ריחם על הגג, התאכזר לנוב, לעיר שלמה של כהנים. אתה לא יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא אמר למחות, תמחה, אל תבלבל את המוח. אתה לא יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא. אף אחד שלא יהיה יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא, בשום מקרה ואף פעם. מה שהקדוש ברוך הוא אמר שצריך לעשות, צריך לעשות, נקודה, אל תהיה יותר חכם מהבורא. מה אתה יותר חכם מהבורא? והתקומה התקומה היא, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. זו התקומה. נצח ישראל לא ישקר. ובמידות, באיזה מידה אנחנו נצא, באיזה מידה אנחנו בסוף כן צריכים לתקן? אנחנו אמרנו, בעוד, בנצח ועוד, בשתי השוקיים, בנצח ועוד. אז נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל לא ישקר. זה יכול להיות שזה מקרה, אבל זה מקרה מוזר, נכון? שבכל מדינה הייתה מחצרת שקראו לה נילי. נצח ישראל לא ישקר. זה הראשי תיבות של השם. זה לא אומר שעכשיו אנחנו מחברים את זה. זה ככה, נכון? חשובה יותר, חשובה פחות, יש על זה. אבל זה חלק נגיד, זה חלק מהמיתוסים שאנחנו מגלים עליהם. אז יש מחצרת שנקראת נילי. זה סתם, היו עוד מחתרות, ועוד, אבל נילי זה דבר שצרוב בתודעה של עם ישראל. זה חלק מהנרטיב שלנו. ודוד מלך ישראל שישלים את המלאכה במובן זה שקיבל את כוח הנבואה כולו, כתוב עליו נעימו, הוא כותב נעימות בימינך נצח. נעימות בימינך נצח. זה הנקודה. מה נגיד? שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אנחנו עכשיו השלמנו את השבוע קשוח של הגבורה, והיום זה 14 יום, זה שני שבועות, ובעזרת השם יתברך ממש אוטוטו, ממש בעוד יום או יומיים, כן, ביום רביעי וחמישי, נכון? יום רביעי וחמישי אנחנו בראש חודש יר, עליו נאמר, אני השם רופאיך. אז קודם כל תהיה רפואה שלמה בעזרת השם לכל החולים והחולות בעמי. ויחזרו כולם לאיתנם הראשון. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח. אנחנו דיברנו כבר על כוח הדיבור שנמסר קצת לקליפות. אז צריך להחזיר את כוח הדיבור ואת הכוח של הרוח ממלא לעם ישראל. כוח הדיבור שלנו, כוח הדיבור רק שייך לנו. כן? הוא שייך לנו, זה כוח שאסור לנו למסור אותו. ונאמר כבר בתהילים, אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. יש דיבורים שהם לא נשמעים. ככה אומר רבי נחמן, אומר, יש דיבורים שלא נשמעים. דיבורים, כשאדם מקלקל את הפה שלו בלשון הרע, ברכילות, בדיבורים פרוצים, בדיבורים לא נכונים, במיוחד בפרעסיה ובמיוחד בציבוריות, אז הוא מפתח תכונה שכשהוא מדבר לא שומעים את הדיבורים שלו. מה זאת אומרת לא שומעים? הוא מוציא בסוף גלי קול, אבל אף אחד לא משתכנע מזה. הוא לא מצליח להעביר מסר, הוא לא מצליח, שום דבר לא קורה. הוא מדבר. ופעם דיברנו על זה, שזה חסד השם שהשם עושה. כיוון שיש ליהודי כוח בדיבור ליצור מציאות, אז אם הפה שלו לא טהור ולא מדויק ולא דיבור טוב, כל הזמן דיבור פרגן ודיבור מחזק, לא משנה אם זה עם הבעל, עם האישה, עם הילדים, עם העובדים, איפה שאתה לא נמצא. אנחנו לא בדור שצריך דיבורים מחלישים, רק דיבורים מחזקים, כל הזמן דיבורים מחזקים. אבל אם אתה משתמש בפה גם לדיבורים אחרים, לא טובים, אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר לך את הכוח של הדיבור, דהיינו, את הכוח ליצור מציאות יש מאין בדיבור, אז כשהיית מדבר דברים לא טובים, גם הם הם קוראים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח ממך את כוח הדיבור. אז נהיה, אין אומר ואין דברים ולי נשמע קולם. אין קול, הקול שלך לא נשמע. זה לא נשמע לא פה ולא למעלה, לפחות לא נעשה נזקים. אבל אם אדם שומר את הדיבורים שלו לדברים טובים, הרבה תהילים, הרבה תפילות, הרבה תורה, הרבה דברי עידוד, הרבה דברי חיזוק, תחזק, אנשים סובבים היום בעולם, אנשים שהם לא מחוברים לחלוטין לתורה ומצוות, הם עייפים, הם מיואשים, קשה להם, הם לא מבינים את המציאות, הם לא מבינים למה דברים נראים כמו שהם נראים, למה צריך לעבור את כל הקושי, הם לא מבינים את זה. ודיבור טוב ומחזק זה סם חיים, זה גמילות חסדים שאין למעלה ממנה. לבוא לדבר דיבורים מחזקים, דיבורים שנותנים כוח, לא לבוא בטענות, לא לראות את כל הזמן את הלא טוב. אתה רוצה להעביר ביקורת? אין שום בעיה, תעביר ביקורת. חזק. קודם תיתן שניים, שלושה, ארבעה משפטי חיזוק טובים, תגיד כמה טובה, כמה את חכמה, כמה את נאמנה, כמה את פיקחית, כמה את יודעת נהל את הבית, כמה, 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 ואחרי זה תגיד, אבל צריך אולי לראות איך אפשר פה לעשות ככה, אפשר גם לעשות אחרת, זה משהו לתקן, כמו בצחוק כזה, תעשה את ה... שנה את המאזן. כן, אין כוח היום כל הזמן רק לביקורת ולתת בראש ולהיות יותר כאילו מדויק, אתה רוצה להיות יותר מדויק ויותר זה, כן? אם שומעים את זה בכל מיני מקומות, תהיה מדויק, תהיה מדויק כזה, העלבות, פגיעות באנשים, דיבורים מחלישים, אבל תהיה מדויק זה לא רק תגיד מה שיש לך ללב, אז תהיה מדויק. אותך לך להעליב? לא. תהיה מדויק במובן הזה שתשתמש בכוח שהשם נתן לך, כוח הדיבור הזה לטובה. שתהיה עם בעל פה מפיק מרגליות. שהדיבור יהיה דיבור מתוק. אז הדיבור המתוק הזה זה לחזה, ואתה נהיה מקובל בחברה ואוהבים אותך ותמיד נהיה להיות בחברתך ותמיד יודעים, סוד שסיפרו לך לא יוצא מברע, פך נעול, אז ספרים לך סודות. יודעים שלום רחל, לא זה, אף אחד אף פעם לא חושד בך ולא זה, הוא לא מדבר. תענוג. שמה לדבר דיבורים טיפשים? יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו בעזרת השם דברים ראויים להנהיג אותנו. ונזכה לביאת משיח צדקנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. אמן. כולכם יהי רצון. כולכם.